חוכמה קוראת, נותנת קולה במדרגות השונות, בהופעות השונות של מדרגות החוכמה. בראש מרומים על הידרך, בית נתיבות ניצבה, יד שערים לפי קארת, מבופת אחים, תרונה. עליכם אישים אקרא וקולי לבני אדם, אבינו פתאים עורמה וכסילין אבינו לב. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד את המקום שבו החוכמה קורית, והמדרגות השונות של יכולת הקבלה של התורה. כשהפתאים הם אנשים שקבלים הכל, פתי מאמין לכל דבר. וכסילים הם אלו שבאופן מחשבתי, אנשים שיש בהם דעת, שיש בהם חוכמה, אבל הם עיוותו דרכיהם מצד נטיותם, אחרי הצדים הגופניים, הגשמיים, המידות הן קולקלות, התוצאה היא שהם ליבם לא מבין. שימו כי נגידים הדבר מפתח שפתיים מישרים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנגידים. מי זה אותם נגידים? נגידים נגידים הדבר, אומר המלבים, שתורת הפה שבו דיברתי באורך כל ההלכות המצוות ופרטיהם ופירושיהם, שזו מצוות, שזה מצוין במילת וידבר, הם נגידים. שהנגיד הוא הפוקד על העם, וכן באו כפוקדים ומצווים לעשות. זאת אומרת, מה זה העניין? כי נגידים מדבר, שהמצוות הם עצמם למעשה כמעין פוקדים, כמעין ממונים על ההתנהלות הנכונה של האדם. ואת כאשר הקדוש ברוך הוא בא ואומר, או שלמה, שימעו כי נגידים מדבר, פירושו של דבר שיש ציוויים. הציוויים זה לשון פקודה, והפקודה היא מיועדת לאדם ללמד את המסרים, את ההלכות, את כל אותם דברים שצריך לנהוג בהם באופן מעשי. וזה כנגד אותם אישים מקרא. מפתח ספרי מישרים. כי אמת יגיע חיקי ותאוות שפתי רשע. בצדק כל אמרי יפי, אין בהם נפתל ויקש. כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. לא דבר מעניין אפילו ברמת הפשט. אמת יגיע חיקי, זה ברור. ותאוות שפתי רשע, מי שמתאב, זאת אומרת, תואבת שפתי רשע אפשר להבין בשתי משמעויות. או שמי שמתאב את הדיבור האלוקי, זה רשע. ככה אפשר להסביר. כי אמת יגיע חיקי, ותואבת שפתי רשע. כיוון שדבריי הם אמת, לכן מי שחלילה מתאב את הדיבור האלוקי, אז זו רשעה. אבל יכול להיות שהמשמעות היא אחרת. נראה יותר כך לכאורה מפשטי הפסוקים, כי אמת יהיה חיקי ותאוות שפתי רשע, שהשפתיים שלי מתאבות את הרשע. שפתי השם מתאבות את הרשע. וצלק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ויקש. לכל הדברים הם פשוטים. מה בא שלמה לחדש לנו? אנחנו מבינים, לכאורה באופן פשוט, שדברי השם הם אמת, ואין בהם רשע. זה כבר ראינו הרבה פעמים, לא? מה החידוש שמביא שלמה המלך בעובדה שחוזר לדברים של אמת, צדק, אין בהם נפשל ויקש. אבל ההמשך, כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. מה זה נכוחים? יש נכוחים במשמעות של כולם נכונים למבין. וישרים למוצאי דעת. זה אפשרות אחת. שמי שמבין, אז הוא מבין שהדברים, דברי השם, הם דברים אמיתיים. אבל יכול להיות שיש פה גם נקודה נוספת במושג נכוחים, במילה הזאת נכוחים. נכוחים במשמעות של ניצבים כאן, לפנינו. מה זה נוכח? כאשר קוראים שמות, אז אומרים, רובי נוכח, שימו נוכח, לוי נוכח. מה זה נוכח? קיים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד בסדר, יש חוכמה אלוקית, והחוכמה הזאת היא חוכמה עליונה. אבל בשביל להגיע אל אותה חוכמה, צריך קצת התפתלות, צריך קצת עקשות. אומר שלמה המלך, אולי זו נקודת החידוש, אין בהם נפתל ועיקש, כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. זה לא דברים שנמצאים במקום אחר, שצריך להתחכם בשביל להבין אותם. אלה הדברים, הם נכוחים למבין. מעין, לא בשמיים, לא מעבר לים. נקודת המוצא היא שכשאדם רוצה לחפש את אלוקיו, הוא לא צריך לעשות את זה בדרך של התחכמות. פשוט הוא צריך להיות נוכח. להיות נוכח. אם האדם זוכה להיות נוכח, נוכח במה שהוא לומד, נוכח במה שהוא נפגש, כשהדברים באים מתוך תורה, מתוך חוכמה, אז הם נוכחים. הם נמצאים. הם לא דורשים איזשהו התפתלות. זה הדבר הכי פשוט, הקבלה הזאת. וזה היסוד. אתה מקבל את הדברים כציווי. הסברנו שימו נגידים מדבר. נגידים גם יש ודאי גם משמעות נוספת של דברים חשובים. גם משמעות של ציווי, נגידים זה הממונים, וגם משמעות של דברים בעלי ערך. מפתח שפתיים ישרים, שהם דברים ממש של ישרים, של ישרות, של יכולת להופיע את הדברים בתוך המציאות בשלמות. ממשיך משלי ואומר, קחו מוסרי ועל כסף ודעת מחרוץ נבחר. הזכרנו מעין הפסוק הזה כבר הזכרנו אותו בעבר. מה ההבדל בין כסף לבין חרוץ נבחר? כסף הוא עובר לסוחר. היום פה, אחר שם, מהר"ל מסביר את המושג של כסף במשמעות של כיסופים. שאדם נחשף אל הכסף. כסף. זהב מה זה? זהב. זהב. תביא. את האישו תאווה כזאת לממון. תאווה גדולה. זוזים, זה שזזים אחד לשני. כל המערב מזכיר את הדברים. דברים ידועים. כסף זה דבר שעובר לסוחר. החרוץ זה איזשהו זהב מיוחד, שהערך שלו הוא כבר מעבר לצד המסחרי שלו, אלא הערך שלו מצד ערך הכסף. זה תכשיט של כסף, שאותו אין דרך לבוא ולמכור. אותו תומנים, אותו שומרים באיזשהו כספת, באיזושהי טבעה, ואין לו ערך שעובר לסוחר. ועל זה מסביר המלבים שיש פה מעין השוואה בין הכסף והחרוץ לבין ענייני חוכמה. הוא אומר כך, כסף ניתן בהוצאה וקונים בה כל דבר הצריך, מה שאין כן החרוץ אינו ניתן בהוצאה רק שעוצרים אותו בין סגולות והוצאות. נכים אותו ביחד עם טבעת ההוצאות. כל בית זה פחות או יותר מסתכם בבתים שלנו. טבעת התכשיטים של האישה, בדרך כלל בזה מסתיים העניין של החרוץ, המקום שבו מכבדים את הכסף, את הדברים בעלי הערך, אולי גם בויטרינה עם החנוכיה. על פי זה ממשיל מוסר החוכמה אל הכסף, שכבר ידבר קירת השם מוסר חוכמה, שיען שאין על חוקי החוכמה מופתי הדת, יצרי לב האדם מתנגדים אל החוכמה, צריך לאסור כוחות נפשו במוסר שירת השם. שעל ידי זה יקבל חוקי החוכמה וישמירם יראת השם שציווה עליהם, ואם כן מוסר החוכמה הוא דבר ניתן בהוצאה, שעל ידה קונים חוקי החוכמה ועוצרים אותם באוצר הלב, כמו שכתב יראת השם היא אוצרו. וזה ציווה שיקחו מוסר החוכמה ולא ישדו בכיחת הכסף, כי בעד הכסף יקנו דברי הבלים ועניוני הזמן שאין בהם ממש, ועד מוסר החוכמה יקנו סגולות יקרות שהם דברי החוכמה היקרים מכל חפץ. מה קורה? הרי החוכמה היא דבר שקל מאוד לאבד אותה. למה קל מאוד לאבד אותה? כי יש הרבה מאוד דעות. העולם שלנו מלא מחשבות, מלא דעות, שבאות מכיוונים שונים וממקורות שונים. על פניו, אם אדם לא יונק את חוכמתו מחוכמת התורה, אז הוא ייפגש עם אותה חוכמה ממקורות אחרים. מהופעות חיים אחרות, שרובם ככולם יהיו קשורים לצד הגופני שלו, לצד האנושי שלו. כי הצד האנושי באיש עם מידה נלחם עם החוכמה, מתנגד על החוכמה. מה הפתרון לזה? הפתרון הוא יראת השם. כשאדם יעמוד נוכח השם, ממש, יהיה ירא מריבונו של עולם, שעיקר עניינו זה לא לאבד את הקשר, את העמידה מול ריבונו של עולם. למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו כרטיס כניסה חופשי למלך. יכול להיכנס מתי שרוצה למלך. זה חתיכת פריבילגיה. אדם כזה שיש לו פגישה יומית, אולי 3 פעמים ביום. וכשהוא נוקש, הוא נפגש. זה לא שהוא מדבר אל הקיר. המלך מדבר איתו, מאיר לו פנים. אחת הסיבות המרכזיות שהולכת על המלך, זה לא רק בגלל מה שהמלך יעניש אותו. גם זה חשש. אבל אולי יותר מזה אפילו, מה הוא יחשוש? לאבד את נקודת הקרבה. זה קשור למושג של יראת השם. יראת השם זה הפריבילגיה שלנו לעמוד מול ריבונו של עולם בלי המחיצות. לעמוד מול ריבונו של עולם בלי זה שאנחנו יוצרים, רואים שכנגד כל עבירה ועבירה שחלילה האדם חוטא, כנגד כל חטא וחטא, נוצרת מחיצה בין האדם לבין אלוקיו. יראת השם פירושו של דבר שהאדם יכול לעמוד מול ריבונו של עולם ולעמוד עם מינימום המחיצות. כשאדם זכה כבר להיכנס, לעמוד מול ריבונו של עולם, היראה שלו היא יראה עצומה. לאבד את המדרגה שלו. זה קשור למושג של יראת השם. אבל אם בא המלך ונותן לו הוראות, נותן לו ציוויים, נותן לו מגידים, כמו שהוא אומר, שימו כי נגידים אדבר. מה קורה עם האדם? האדם נזהר מאוד, לא הולכתו למלך. כדי להישאר באותו מצב של קשר. זה קשור למדרגת יראת השם. שעל ידי זה יקבל חוקי החוכמה וישמרם יראת השם שציווה עליהם. זה יראת השם. יראת השם זה לא רק מושג מנותק. טוב, יש מושג כזה, יראת השם. יראת השם זה במדרגה שהאדם, לפי מדרגתו, לפי המקום שבו הוא עומד, צריך לחוש אותה ממש. לחיות כך. לחיות במדרגה של יראת השם. אם כן, מוסר החוכמה הוא דבר ניתן בהוצאה על ידי קונים, חוקי החוכמה, ועוצרים אותה באוצר הלב. כך החוכמה, כך מוסר החוכמה. באופן הזה קונים. על ידי אותו מוסר. קחו מוסרי. זה המוסר. כי המוסר עומד כנגד הכסף. גם המוסר אנחנו צריכים לקנות איתו דברים. אבל המוסר הזה יונק מהמקום של יראת השם. בניגוד לכסף, שאומנם כסף אפשר באמת גם לעסוק במסחר. אבל זה אבלים. זה יעני העולם הזה. זה לא סגולות יקרות, כמו דברי החוכמה. בדעת מחרוץ לבחר, ונגד החרוץ שאין מוצאים אותו בהוצאה. לא כמו אותם חוכמות שהאדם למעשה משתמש בהם. רק עוצרים אותו בהוצאה מפני שהוא דבר יקר, ויותר לעצור דברי הדעת. שהם דעת אלוקים וסוד הנהגתו והשגחתו וכל הידיעות העיקרות, שהם מתעצמות בנפש וממלאים אותה באוצר מלא כל כלי חמדה. יקרים מחרות שהן יתרון לו מהם כי הם ראות עיניו. זה מעניין. לכאורה, מה העניין הזה של הראייה? אני מבין שיש משמעות לשימוש בדבר. מה העניין של ראייה? לאותם חוכמות ששלמה קורא להם חרוץ נבחר, אותם חוכמות האדם לא משתמש בהם, נכון? הם נמצאים בתוך נפשו, אז מה הערך שלהם? אותו חרוץ, כל הערך שהיה בו הוא היכולת לראות אותו. אני חושב שיש פה גם כניסות חשוב שמלמד אותנו שלמה, ונותן המקדים בהסבר הפסוקים, שכשאדם חי חיים שלמים, לא יכול להיות שחייו יסתכמו רק בהוצאת הדברים, רק בשימוש של הדברים. זאת אומרת, אדם יכול לחיות כל חייו חיים תועלתיים, אפילו תועלת רוחנית. אבל בתוך העצמיות שלו, הדברים הם לא מספיק מלאים. היכולת של האדם להיות מלא, היא יוצרת שלמות פנימית גדולה מאוד. שאם לאדם אין את אותה שלמות, יש פה יצד של חיסרון. אני חושב שזה נכון בעיקר למורה. מורה, אם הוא בונה מערך שיעור באופן כזה שכל מה שהוא יודע זה את מה שהוא מלמד לתלמידים, אז יש פה חיסרון. יש פה חיסרון. האדם צריך להיות לו איזשהו רמה, איזשהו ערך מוסף שקשורה למקום שבו הוא נמצא. לא רק שדברי החוכמה ודברי התורה שלו יהיו רק ככלי שימוש, אלא שיהיה גם ככלי נושא חוכמה. היכולת להתבונן, לראות, גם בראייה. זה יכול לחשב גם בכל דבר. האדם הולך בחוץ, מסתובב, נפגש עם דברים. לפעמים אפשר לראות את זה בטיולים של בני נוער, שאפשר ללכת לטיול, ויש כאלה שמטיילים, בכל מחשבתם, מה אני יכול לקחת מפה? הם רואים ציפור, מנסים לחשוב, אולי נפלה לנוצה, יכול לקחת אותם ביתה. מגיעים לאיזה, אני יודע מה, לחוף ים, הולכים לחפש צדפים. אולי אפשר לקחת את צדף. ממשיכים הלאה, באמת, כל החיים מתנהלים מסביב למה אני יכול לקחת. משהו תועלתי. לפעמים אני יכול גם לקחת ולתת, אני לא אומר רק לקחת. אלא מה אני יכול להשתמש? יכול שאני אחרי זה יעשה החלף אותי מישהו. אבל ההתבוננות היא התבוננות שהעניין שלה הוא תועלתי. לאגור, לאסוף. זה קשור אולי למושג של חרוץ. לחפש דברים שאדם אוגר, אבל אדם אוגר, אז יש כאלה שאומרים, טוב, אני רוצה שיהיה לי דברים מיוחדים שיהיו רק לי, רק אצלי. אני לא מוכר אותם, רק אצלי. אומרים שיש כזה אנשי עולם תחתון ששולחים גנבים לגנוב כל מיני יצירות אמנות. למרות שהם לא יכולים לראות את זה לאף אחד, כי יצירות מפורסמות בכל העולם. אז למה הם גונבים? הם גודלים כי הם רוצים שיהיה להם בהוצאות. זו תחושה של מילוי גדול מאוד. יש איזה פיקאסו, ון גוך, משהו חרוץ כזה. אבל זה חיסרון. זה חיסרון כאשר אנחנו מדברים על העולם החומרי. אבל בעולם הרוחני, זה טוב שלאדם יהיה עולם פנימי, שהוא לא רק יהיה בשביל משהו, אלא מילוי. כשאדם עוסק בדברים פנימיים, בדברים שורשיים, לא תמיד יכול להשתמש באותם דברים. זה נכון ברמה עמוקה. גם לפעמים אדם בא ואומר, אני לומד תורה. טוב, אבל מה השימוש? מה הפרקטיקה, מה הפרקטיקה שתצא לך מזה? מהלימוד שלך עכשיו? לא בטוח שהתפקיד שלי בעולם זה דווקא לעבור ולהגיד את אותם דברים שאני עכשיו לומד. אז מה, בשביל מה אני צריך עכשיו לעסוק בדברים? אלא בעצם העובדה שלאדם יש מטען, מטען פנימי, זה כבר קחו מוסרי ועל כסף ודעת מחרוץ נבחר. זה דעת מחרוץ. הדעת היא יותר מאשר חרוץ. כשאדם שומר לעצמו את הדברים בנפשו, זה שם אותו במדרגה רוחנית אחרת. טובה חוכמה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה. שואל כבר המלבים, הרי בפרק ג' פסוק ט"ו, כבר אמרנו עיקריים מפנינים. הוא אומר, שם מדבר בעניין היוקר, ושם בארנו, ופה מדבר לעניין הטוב. יש את העניין של הערך, שזה מה שהיה בפרק ג', כמה יותר יקר, יותר יקרה התורה מפנינים, או החוכמה מפנינים. ופה מדבר לעניין הטוב. פה לא מדובר רק על מה שווה יותר, אלא על הערך העצמי שיש לטוב. פה החוכמה היא עצמה קוראת. שהפנינים הטוב שבהם הוא שיש בהם סגולה להעלות חן על נושאה. והחן הזה הוא רק בעיני בני אדם. אבל על ידי החוכמה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. מה קורה עם הפנינים? באדם שהולך עם דברים אין דרכם, אבל אישה שהולכת עם פנינים, זה מוצא חן. זה גורם לאנשים לחוש תחושה נעימה ביחס למי שנושא את אותם פנינים. אבל זה רק חן בעיני בני אדם, חן חיצוני. והחוכמה היא גורמת שיש מציאת חן גם בעיני אלוקים וגם בעיני בני אדם. הנקודה הזו של מציאת חן, דיברנו על העניין הזה, הרחנו בנושא של מציאת חן. שיתכן, אני חושב שיש פה נקודה חשובה. מה זה ימצוא חן? מציאת חן, בדרך כלל מייחסים את זה להופעה חיצונית. אבל מצד האמת, זה קשור בדיוק למה שדיברנו על כסף וחרוץ. יש הרב בפנקס י"ג, אומר פה רעיון נפלא מאוד. הוא מדבר על המאמר בגמרא במסכת ברכות, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. כל אחד בעניין שלו. חבר שלו, לי יש את העניין שלו, ולי יש את העניין שלי. זהו כלל גדול, להחזיק לאדם במדרגתו, ובעומק מוסרו הפנימי, בין ברעיון בין במעשה. הוא לא יביד למה שחברו. אדם צריך להרגיל את עצמו, לראות את הצד המוסרי מצד מה שהוא, ולא לבחון את עצמו ביחס לחבר, או את החבר ביחס לעצמו. שהוא איש מעשי ביותר ממנו, שתכונתו אחרת ושונה, מתנהג באופן אחר. אדם יכול לראות מישהו שהוא לא פרקטי, הוא אדם לא מעשי. עבור עצמו איש ארגון, יודע להזיז דברים, צ'יק צ'ק, מתקתק, באופן מושלם. יכול לחשוב אותו אדם שהוא אדם מעשי, לא יוצלח. לראות את החבר שלו, להגיד, הנה, הוא לא מצליח להרים כלום. זה עצלן. אבל בעצם זה לא קשור לעובדה שיש חיסרון בחבר, אלא תכונת הנפש של החבר היא אחרת מאשר התכונה של אותו אדם שיש לו יכולת ארגונית טובה. זה מה שהוא מזכיר. הוא לא יבין למה שחברו שהוא איש מעשי ביותר ממנו. פה מדובר לצד השני, שאדם יכול להסכל באדם שהוא מאוד מעשי ורצות להיות מעשי כמור. אבל אתה לא. מה אפשר לעשות? לא לעניין הוא נוגע לחברו שיבזה אותו עבור זה. מה ראשון, אדם יכול לבוא ולהגיד, הנה, הוא לא יודע להזיז דברים, אז אני מזלזל בו. זה ודאי דבר לא טוב. ולחשוב עליו רע, ואל יתאר הפסד הרוחני של חברו במעשה ובתכונה ההיא, שהוא רואה שלפי תכונתו היה הדבר מפסיד אותו הרבה, והיה משפיל אותו מערך מוסרו למטה מאוד. או לכל פנים היה זה אצלו, עוד על שפלות מוסר, על יחליט שהוא כן בחברו. גם במשור שיזלזל, וגם לא במשור שיזלזל, הוא יכול לבוא ולהגיד, אם אני הרי הייתי, לא הייתי מרים טלפון לחבר שהוא לא מרגיש טוב. אז אצלי זה היה פגיעה מוסרית מאוד גדולה. איך יכול להיות שבאדם לא מרים טלפון לחבר שלא מרגיש טוב? מה זה, כעיכול נורא והיום. אז אפשר לראות חבר שלא עושה טלפונים, להגיד, אולי הוא יושב, אולי הוא מתמיד בישיבה, לומד הרבה, אבל הוא קלוקל במידות. אז בכלל לא קשור. כי החבר נמצא במקום אחר. מה שלך בא בקלות, מה שלאדם אחד, הוא עושה את זה מצד תכונת נפשו, באופן טבעי. אדם אחר, הוא בכלל לא מסוגל. הוא אפילו לא מסוגל לראות שחסר פה מישהו מתוך החבורה. אולי תוך כדי מאמץ גדול, אבל ודאי שלא יכול לדון אותו. כי התכונת הנפש שלו היא תכונת נפש שונה מאשר התכונה שלך. לכן אל תבוא ותזלזל בחבר בגלל מה שאתה, בגלל התכונה שלך. שיתכן הדבר שמשהו אצלו אות על חסרון רגש פנימי, או גורם הריסה מוסרית, ביחס לאדם עצמו, אצל חברו לפי תכונתו הוא אינו מפסיד לפעמים, ולפעמים גם כן מתקן. אותה תכונה אצל החבר יכול להיות שהיא אפילו תהיה חיובית. זהו מה שנוגע לחברו. זה קודם כל ביחס למה שהאדם מנתח את החבר שלו, את השני. ומה שנוגע לעצמו, שלא יחשוב, כיוון שחברו מתנהג כן, והוא חושב עליו טוב, הוא רואה מישהו, איזה חבר, שהוא לומד בהתמדה עצומה, נאמר. והוא מעריץ את התכונה הזאת של החבר. הוא אומר, איזה יופי, ממש נפלא לראות איך הוא לומד כל כך טוב. גם הוא ישלים דרכו המורגש לפי פנימיות לבבו, שכון החוץ הוא לא לשמירה דרך השם הטובה, כי אין דבר כן. אלא מה הוא יגיד, הנה, אז אני הפך להיות מה שהוא, אני זה אותו דבר. רואים את זה לפעמים, אנשים, אחרי שאולי הזכרתי את זה פעם, לומדים איש צדיק היה. קוראים, לא לומדים, קוראים איש צדיק היה. יום אחרי זה, הבחור קם בבוקר, אחרי שבערב, רבע שעה לפני השינה קרה כמה סיפורים טובים, הרב אריה לוין. הוא הולך, וכל אחד אומר במאור פנים עצום, בוקר טוב. אם הוא זוכר גם לתפוס ידו של מישהו, מלטף אותה, מליטוף הדין. ומרגיש את עצמו כבר בחינה, מינימום רב אריה לוין. עד שבחדר אוכל מישהו עצבן אותו קצת, ואז פתאום כבר המדרגה כבר לא בדיוק נשארת באותו מקום. עכשיו, אני לא אומר, כשרואים מידה טובה, מדי שאדם צריך לראות איך הוא יכול להפנים אותה אליו, במדרגה שהוא נמצא. אבל לא לחכות את המדרגה של מישהו אחר, בגלל שמישהו אחר נמצא שם, ואני מעריך מאוד את התכונה של האדם השני. זה לא נכון. זה חכנות. קרוב הדבר שמה שחברו מתנהג על פי תאומת ליבו אינו מזיקו מאור. מה שהחבר מתנהג כך זה לא מזיק את החבר שלו בכלל. אם הוא ינסה כוחו בזה, לא, לא על פי תכונתו הפנימית, כי אם על פי חיקוי חיצוני, אבל אם הוא יעסק בחקיינות, יפסיד הדבר הרבה מאוד. לא רק שהוא לא ירוויח, הוא גם יפסיד. על כן צריך מאוד להתחזק בתאומתו, ולחשוב אם זה טוב על הבריות ולקבלם בספר פנים יפות. מה הכוונה? לא נתח את הדברים מצד מה שאני, אלא לחשוב שלחבר שלי התכונה הזאת מתאימה ולקבל אותו בספר פנים יפות. אז ימצא חן בעיני אלוקים ואדם. עכשיו, יש פה את הנקודה של מציאת חן. מה זה הניסוד הזה של מציאת חן? אז ימצא חן בעיני אלוקים ואדם, ואכן הוא מקושר לשכל טוב. וההבדל שיש בין שכל טוב לשכל שאינו טוב הוא, שהשכל הטוב הוא השכל המקורי הנובע מעצמיותו. אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יוכלו. וחל שלנו טוב הוא מה שנובע מהשכלה זרה, המעוררת לחיקוי ואינה באה מעצם נקודת הלב. מה זה חן? חן זה שאדם הוא מה שעצמו, הוא מה שהוא באמת. כאשר אדם יש לו את העמידות שלו, את התכונות שלו, את הנטיות שלו, ואת כל אותם תכונות ונטיות, הוא מופיע באופן שלם, באופן מתוקן, אז הוא מוצא חן. הוא מוצא חן. כאשר האדם עוסק בחקיינות, הוא לא מוצא חן. אולי בעיני עצמו הוא מרגיש פתאום מאוד חשוב. אבל כשזה לא בא מצד תכונת הנפש הפנימית, זה לא מוצא חן. חלק מה שדיברנו, שהאדם לא צריך רק לעסוק בחוכמה, בגלל הערך שהוא יכול להשתמש בזה. אלא האדם צריך להרגיל את עצמו, לבנות את מידותיו לפי מה שהוא, לפי התאומה המיוחדת שלו, לפי התכונה המיוחדת שלו. כל אחד לפי מדרגתו. זה מה שאומר בעצם המלבים, שהפנינים, הטוב שבהם, שיש בהם סגולה לעלות חן. אבל זה חן, שהוא רק ביחס לבני אדם. זה חן חיצוני. הנושאים. והחן הזה הוא רק בעיני בני אדם. זה רק חן חיצוני, זה לא חן אמיתי. אבל על ידי החוכמה ימצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, כי פה יש החוכמה יוצרת השלמה שהיא לא רק השלמה חיצונית. ודאי, שגם כלפי חוץ, אדם שהוא מלא חוכמה זה משפיע גם כלפי חוץ, שזה קשור יותר מסע של כסף, אבל קשור גם לעולם הפנימי של האדם. וזה יותר מחן הפנימים. והגם שבעד הכסף יקנה דברים שהגוף חפץ בהם, אכילות ערבות ותענוגי בני אדם, ועד החוכמה צריך לתת ולהשליך כל לפצי הגוף לחסות כל תאוותיו, אלו כל חפצים לא ישבו בה. זה מה שאומר, וכל חפצים לא ישבו בה.
אנחנו אומרים למצוא חן, אבל אדם מנסה למצוא חן, אז זה משהו ש... כמו שהרב אמר, זה לכאורה זה משהו חיצוני, ואני מצליח למכור את עצמי באיזשהו מקום, ולעבוד על אנשים אולי גם, אבל... אני מציע אתכם זה מה שאני מראה. איך כאילו, זה בתת מודע,
בן אדם
מרגיש שזה לא
זה, קודם כל, אפילו הביטוי בעברית של מוצא חן, זה לא שאני מקבל חן. אני מוצא חן. זאת אומרת, מציאה של החן. החן זה דבר שהוא נמצא. אם אני בא ואומר שאתה מוצא חן בעיניי, יש משהו מאוד מעניין בכלל במושג הזה שמציאת חן. כי כשאני בא ואומר שאתה מוצא חן בעיניי, מה משמעות המילים שעכשיו אמרתי? שאתה מוצא חן בעיניים שלי. זאת אומרת שאני נחמד. נכון? כשאני בא ואומר שאתה מוצא חן בעיניי, פרושו של דבר שאני נחמד, נכון? אבל בעצם מה אנחנו מתכוונים? כשאני בא ואומר אתה מוצא חן בעיניי, שאתה נחמד. אלא היכולת שלי למצוא, זה כמו שכותב הרב לכאורה, היכולת שלי למצוא את חן בעיניים שלך, לראות אותך כמו שאתה, מצד זה שאני יודע איפה אני, אז יש פה כבר מציאת חן שלי. אני כבר הופך להיות כמי שמוצא חן, בעיני אחרים. זאת אומרת, עצם היכולת של האדם להיות במצב של, שלמות כזאת, שהוא מבין שאני בריאה וחברי בריאה, כל אחד יש לו את המקום שלו, ויכולת שלי לקבל את החבר, אז כשאני מוצא חן, אז אני נמצא במקום שלם. כשאני נמצא במקום שלם, אז אוהבים אותי. אני מוצא חן. זאת אומרת, מי שמנסה למצוא חן על ידי כל הזמן צדדים חיצוניים, אז יכול להיות שהוא מצליח נקודתית, שמישהו יתרשם מזה. אבל הוא יותר יעריך את זה. אבל מציאת חן הפנימית, האמיתית, זה דווקא כשהאדם מגלה את התוך שלו. כשאדם מופיע את התוך שלו בשלמות, מופיע לא דווקא הופעה מוחצנת, אלא הופעה פנימית. עכשיו, אני מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מאיתנו, חלק מהאני שלו, זה לא להיות, סליחה לביטוי אנטיפט. חלק מהאני שלי זה גם לרצות לסייע, להיות נעים עם הסביבה שלי. זה חלק מהמציאת חן. וכשאדם שלם עם עצמו, אז גם יכול לעשות את זה באופן הרבה יותר נעים. אבל זה לא המטרה. המטרה היא שאדם יעמוד נכוחו, צד היושר שלו, כנגד השם. וזה חוכמת התורה. חוכמת התורה יוצרת את הציור הזה של מציאתכם. מציאתכם. אני חוכמה שכנתי עורמה, ודעת מזימות אמצא, יראת השם, סנות רע, גאה וגאון ודרך רע, ופית ההפוכות שנאתי. לייצה ותושייה, אני בינה ולגבורה, בי מלאכים ימלוכו ורוזנים, יחוקקו צדק. בי שרים יסורו ונדיבים, כל שופטי צדק, שופטי צדק. אמצע עניין, מה זה פירוש הזה? אני חוכמה. מי זה אני חוכמה? אז באופן פשוט אפשר להגיד שהחוכמה קורית. אז אני חוכמה. אבל מה זה הביטוי הזה של אני חוכמה? אנחנו יודעים שהחוכמה קורית. מסביר המלבין, אני חוכמה שכנתי עורמה, העורמה היא הכוח אשר בנפש לשקול כל דבר תרם עשותו. החוכמה היא שוכנת בתוך העורמה, בתוך שיקול הדעת. חוכמה זה לא רק חוכמה שיושבים ולומדים בספרים, שמדי זה גם צד של חוכמה, אבל חוכמה קשורה לשיקול הדעת. אני חוכמה, שכנתי עורמה. איפה אני נמצאת? החוכמה באמת, שכאשר כל מקום שהולך האדם, הוא לא רק הולך עם איזו חוכמה שמלווה אותו במוח האחורי באיזשהו מקום, אלא כל דבר שהוא נפגש, כל מציאות של שאדם נתקל בהופעת חיים, צריך להיות גם עורמה. לשקול כל דבר תרם עשותו. כך מסביר המלבין, אנחנו נדבר עוד במדרש בזאת השם, מעריכות יותר גדולה על המושג הזה של הערומה. והערום, כמו שהזכרנו, זה הפך הפתי. שהפתי אין לו שיקול דעת. כל דבר שאומרים לו, הוא מקבל. אבל הערום, הוא שוקל כל דבר, הוא בוחן כל דבר. ודעת מזימות אמצא, המזימות זה מחשבות עמוקות. זה לא רק השיקול דעת, אלא אישהו עומק של חוכמה. כי גם כשאדם מבין חוכמה, זה לא בהכרח שאותה חוכמה היא ממש ברורה לו. גם לעתים מבין דברים ומבין אותם בערך. צריך חוץ מהחוכמה גם אישהו ברור. וזה קשור לא כנגד הפתי, אלא אולי יותר כנגד הכסיל, שהוא מבין דברים. אבל הוא מבין אותם כהבנה חיצונית, לא כהבנה כזאת שמסוגלת להופיע בחיים באופן שלי. יראת החטא, יראת השם, שנאת רע. ראשי רואה בפסוק הזה ממש נקודת מרכז פה. הוא אומר ראשי, יראת השם, שנות רע, זהו המוסר שהחוכמה מכרזת לבריאות. זאת אומרת, יש מדרגות שונות בחוכמה. אבל מה הבסיס? מה השורש קודם כל? להתרחק מהרע. יראת השם שנות רע. זהו המוסר שהחוכמה מכרזת לבריאות. קודם כל, יש רע, תשנא אותו. זה נקודה חשובה. לא להתבלבל. כשיש דבר שהוא שלילי, אז אנחנו שונאים אותו. זה יראת השם. יראת השם שנות רע. המלבין אומר, יראת השם שעל ידו יקבע בלבו להאמין ולעשות כחוקי החוכמה שנקבעו מהשם. מה זה יראת השם? יש את ציווי האלוקי, ויש את הממשות, את הקיום של הדברים בפועל. והקביעות הזאת של הקיום של הדברים קשור ליראת השם. ואי אפשר שיגיע על ידי מזימות ומחשבות עמוקות בחוכמה לכלל דעת, רק על ידי שיקדם ליראת השם. זאת אומרת, אם אין יראת השם, אי אפשר להגיע לקיום של הדברים. גם אם אדם ילמד הרבה מאוד חוכמה, החוכמה תהיה מנותקת מהחיים. אדם יכול ללמוד דברים, יש אנשים שהם לאו דווקא אפילו שומרי תורה ומצוות, שלומדים תורה במציאות של האקדמיה. אבל זה שאדם לומד במציאות של האקדמיה, זה אומר שהוא הופך להיות עכשיו חי תורה? לא. הוא, יש מדעי הרוח. זה מדע. ההפך. אם אדם כבר מתחיל לחיות את הדברים, אז אולי יש פה איזשהו צד של חיסרון בעולם המדע. כי הוא כבר תופס צד, ולתפוס צד זה חיסרון. הוא כבר לא אובייקטיבי. היסוד של התורה זה היסוד של יראת השם. אם אין יראת השם, אין חוכמה. לא אומר, אדם עקרונית יכול ללמוד גם במקום אחר, מתוך יראת השם. אבל הבסיס של הלימוד הוא יראת השם. בלי זה, אין חוכמה. כבר יבאר גם כן, שאי אפשר להגיע בחוכמה לכלל דעת, רק על ידי המוסר של יראת השם, כי באשר חוקי החוכמה הם סותרים אל טבע לב האדם, שמטבעו להעלות על ליבו ציורים רעים, שהם הפך החוכמה, ויש להם מלחמה עם חוקי החוכמה. כיוון שיש איזשהו מאבק פנימי שהאדם מושך, מידות רעות, כמו גאווה, כמו כבוד, ולכן מתוך הגאווה שלו עלול לנתח את החוכמה באופן מסוים. ורק כאשר את יראת השם, שיראת השם, שהאדם מתבטל על ריבונו של עולם, מידותיו מתוקנות, אז הוא יכול להגיע לאותה חוכמה. בעזרת השם, נמשיך את הדברים, נראה במדרש עוד נקודות נוספות.